שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר שופטים בהלכות אבל בפרק השלישי ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל כהן שנטמע למת, חוץ משישה מתים המפורשים בתורה, אמו ואביו, בנו וביתו, אחיו ואחותו הבתולה, או אשתו, שטומאתה מדברי סופרים, בעדים והתראה, הרי זה לוקה, שנאמר לנפש לא יטמע בעמיו. ואחד הנוגע במת, שנגע בגופו במת, או המאהיל, שהעיל בגופו על המת, או שהמת העיל עליו, או ששעה עם המת תחת אוהל אחד, או הנושא, הגם שלא נוגע בגופו במת או בתומה עצמה, וכן המזיז את המת או את התומה, נחשב נושא ונטמע. ואחד המת או שאר התומות הפורשות מן המת, כגון עבר ובשר הפורשי מן המת, וכן עבר שנחתך מאדם חי, מטמא כמת מן התורה, ואסור לכהן להיטמא לו, שנאמר לנפש לא יטמא. וכל הטומאות הפורשות מהמת שאיסורן מהתורה, הרן בכלל נפש. וכבר פירשנו בלכות טומאת מת כל הדברים המטמאים מן המת מן התורה, או מדבריהם. ואם נטמא בדברים שטומאתם מן התורה, לוקה מן התורה, ובדברים שטומאתם מדברי חכמים, מקים אותו מכת מרדות מדברי חכמים. הלכה ב' וכן אם נגע כהן בקבר לוקה, אגם שלא נגע במת עצמו, וכן אם העיל על הקבר או ששיים הקבר תחת אוהל אחד לוקה, שכן הקבר מטמא גם באוהל, אבל נוגע הוא בבגדים שנגעו במת, אף על פי שמטמא בהן טומאת שבעה. בגדים שנגעו במת מטמאים את הנוגע בהם טומאת שבעה, אכן לטומאה הזו דין תורה. והגם שהכהן מוזר גם על טומאות מדברי חכמים, לטומאה זו מותר לו להיטמא אף לכתחילה. הלכה ג' וכן אם נכנס לאוהל טמא שנכנסה לו הטומאה, כלומר הוא נכנס למקום שהוא טמא מחמת שהטומאה נמצאת בחדר סמוך, נכנסה לתוכו דרך אחד הפתחים או החלונות, לוקה, אף על פי שעצמה של טומאה בבית אחר. וכבר בערנו כל האוהלים שתיכנס להן הטומאה או שתצא מהן, כלומר המקומות הטמאים מחמת שהטומאה נכנסת לתוכם, והמקומות שהטומאה שבתוכם מתפשטת למקום אחר, ודין הסחכות והפרעות, ענפי אילנות ששוחחים על הארץ והאבנים הבולטות מהגדר ושוחחות על הארץ, וכל הדברים המביאים את הטומאה, שהטומאה מתפשטת תחתיהם, והחוצצין בפני הטומאה, דברים שהטומאה אינה חודרת דרכם, ואיזה מהן דין תורה ואיזה מהן מדבריהם, הכל בהלכות טומאת מת. ושם בארנו בהלכות טומאת מת בפרק א' הלכה י' ג' שאין הגויים מטמאין באוהל, שכן נאמר במלחמת מדיין כל נוגע בחלל ולא נזכר שם אוהל, ולפיכך קברותיהן טהורים. שטומאת הקבר היא מדין אוהל, ומותר לכהן להיכנס לשם ולדרוך על קברותיהן, ואינו אסור אלא שיגע בטומאה או יישאנה, כמו שבארנו שם. הלכה ד' כהן שנכנס לאוהל המת או לבית הקברות בשגגה, ואחר שידע יתרו בו, אם קפץ ויצא פטור, ואם ישב שם כדי שתחוויה, כמו שבארנו בעניין טומאת מקדש, הרי זה לוקה. שאדם שנכנס למקדש כשהוא טהור ונטמע צריך לצאת מיד, ואם שעה שם שיעור הזמן של השתחווה בהשתתחות על הקרקע, והוא כשיעור אמירת הכתוב בדברי הימים, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו והודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, חייב. נכנס ויצא וחזר ונכנס ויצא, אם יתרו בו על כל פעם ופעם, לוקה על כל כניסה וכניסה. וכן אם נגע במת ויתרו בו ופרש, כלומר עזב את נגיעתו במת, וחזר ונגע ויתרו בו קודם שנגע, אפילו 100 פעמים, לוקה על כל אחת ואחת. אף על פי שעדיין לא ניתר מטומאתו הקודמת, לוקה על כך שנטמע במעשה טומאה חדש. היה נוגע ולא פרש, ראש היה עומד בבית הקברות ונגע במתים אחרים, אף על פי שיתרו בו כמה פעמים, אינו לוקה אלא אחת, שהרי הוא מחולל ועומד כל זמן שלא פרש. מכיוון שלא פרש מן הטומאה, אין כאן מעשה טומאה חדש, ולכן אינו לוקה אלא אחת. הלכה היא, המטמא את הכהן, אם היו שניהן מזידין, לוקה הכהן, וזה שטמאו עובר על ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שכל המחזק ידי עוברי עבירה או מכשילם עובר בלב זה, אכן לא קין עליו זה משום שהוא לב שכולל עניינים רבים, לב שבכללות. היה הכהן שוגג וזה שטמאו מזיד, הרי זה שטמאו לוקה. הלכה וב, כהן גדול אינו מתטמא לקרובים שנאמר לאביו ולאמו לא יטמא, וכן אינו נכנס עם מת באוהל, אפילו קרוביו, שנאמר ועל כל נפשות מת לא יבוא. הלמדת שהוא חייב בלא יבוא, וחייב בלא יטמא, שלא ככהן אדיוט, שבמקרים שאסור לו להיטמא ונטמא, עובר רק על לא יטמא. כהן גדול עובר גם על לא יבוא. כיצד? נגע או נסע לוקח אחת, נכנס לאוהל וישב שם עד שמת עליו המת, או שנכנס בשידה, טבע ומגדל, כלים שאם נפחם גדול מ-40 סאה אינם מקבלים טומאה, וכאשר המכסה שלהם סתום, אין הנמצא בתוכם נטמא, ובא חברו ופרה עליו גג השידה, כלומר פתח חברו את מכסה הכלי, שערי טומאה וביה באים כאחד, הרי זה לוקה שתיים, משום לא יבוא ומשום לא יטמא. כלומר, בשני המקרים הללו הטומאה והשהייה באוהל המת באו בבת אחת, ולכן לוקה על שתיהן. אבל אם נכנס הכהן בדרך רגילה לאוהל שהיה בו מת, לוקה אחת. משום שאין הביאה והטומאה באות כאחת. שהרי מרגע שהכניס את אפו או את רגליו, כבר נטמא, ונמצא שטומאתו קדמה לביאתו. הלכה זין, נטמא מקודם ואחר כך נכנס לאוהל, כגון שנגע במת ונטמא, ואחר שפרש מהטומאה הראשונה נכנס לאוהל, ולאחר שנכנס מת שם אדם, אם יתרו בו לוקה אף על הביאה. הלכה אחת, כהן שפגע במת מצווה בדרך, הרי זה מתטמא לו. אפילו כהן גדול מחויב להיטמא לו ולקוברו. ואיזה הוא מת מצווה? זה אחד מישראל שהיה מושלח בדרך ואין לו קוברים, ודבר זה הלכה מפי הקבלה, מפי מסורת החכמים. במה דברים אמורים? בשהיה הכהן לבדו ואין עמו אחר, ואפילו קרא שם בדרך, אין לו עונה. אבל אם כשיקרא אחרים עונין אותו, אין זה מת מצווה, אלא קורא לאחרים ויבואו ויתעסקו בו. הלכת את, היה כהן ונזיר מהלכין בדרך ופגעו במת מצווה, התעסק בו הנזיר, שהרי אין קדושתו קדושת עולם. שבניגוד לכהונה שהיא קדושה עצמית שחלה על הכהן מלידתו, קדושת הנזיר אפילו נזיר עולם נובעת מכוח קבלת הנזירות, ויש לו גם אפשרות להתירה. ואל יטמא בו הכהן, אף על פי שהוא כהן אדיוט, כהן פשוט. היה כהן גדול וכהן אדיוט, יטמא כהן אדיוט, וכל הקודם את חברו במעלה, מתאחר בטומאה. הוא סגן, הממונה כמשנה לכהן הגדול, עם משוח מלחמה, הממונה לדבר אל העם בשעת המלחמה, ונמשך לתפקיד זה בשמן המשחה, שפגעו במת מצווה, התטמא משוח מלחמה, ואל התטמא סגן. הגם שמשוח מלחמה קודם במעלתו לסגן, לעניין טומאה סגן קודם. שכן אחד מתפקידיו הוא להחליף את הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים אם נטמא. הלכה יוד, נשיא, ראש הסנהדרין הוא המלך שמת, הכל מצטמאין לו ואפילו כהנים, עשו כמת מצווה לכל, מפני שהכל חייבים בכבודו, וכן הכל עוננין עליו, שאסורים באכילת קודשים ומעשר שני, ואינם יכולים להקריב קורבנות כדין העונן. הלכה י' בנות אהרון לא הוזרו על טומאת מת שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרון ולא בנות אהרון. וכן החללים, מי שנולד מנישואי כהן עם האסורה לכהונה, מותרים להתטמא שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרון עד שיהיו בכהונם. הלכה י' כהן קטן הרי הגדולים מוזרים שלא יטמאו, ואם בא להתאמה מעצמו, אין בדין מצווין עליו להפרישו, אבל אביו צריך לחנכו בקדושה. הלכה את ג' מת תופס ארבע אמות שלו לטומאה, מחשש שלא ידע היכן מונח המת ויעיל עליו, גזרו חכמים טומאה על שטח של 400 מסביב למת. וכל כהן שנכנס לתוך 400, מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדברי חכמים. וכן אם נכנס לבית הפרס, שדה שהיה בקבר ונחרש, וכעת יש בה עצמות מת שנתפרסו בכל השדה, והחכמים גזרו עליה טומאת מת, או יצא לחוצה לארץ, חכמים גזרו טומאת מת על אדמת ארצות הגויים, מפני שהם אינם נזרים לקבור במקום אחד, ויש סבירות שיש באדמה עצמות מת כסעורה, או שנטמע בדם תבוסה, רביעי דם שמעורב בדם שיצא מהמת כשהיה חי, עם דם שיצא ממנו לאחר מיטתו, ודם זה מטמא מדברי חכמים. או בגולל ובדופק וכיוצא בהן, גולל הוא הכיסוי המונח על הקבר מלמעלה, והדופק הם האבנים התומכות את הגולל מהצדדים, ומטמאים באוהל ובמגע מדברי חכמים. בקין אותו מכת מרדות, מפני שהן אבות של דבריהם, כמו שבארנו בלכות תומת מת. אבל אם נכנס לבית הקברות, לוקה מן התורה, שבכניסתו לבית הקברות הוא מעיל על הקברות, והקבר מטמא באוהל מן התורה. אך אם אינו מעיל על הקברות והוא בתוך 400 מן הקברים, מקים אותו מכת מרדות כמבואר בתחילת ההלכה, ומחוץ ל-400 מותר. הלכה י' ד' אומר הרמב״ם, מותר לכהן להתאמה בבית הפרס או בחוץ על הארץ לדבר מצווה, בזמן שאין שם דרך אלא הוא, כגון שהלך לישא אישה או ללמוד תורה. משום שמדובר בתומעה מדברי חכמים, האיסור נדחה מפני מצוות פריה ורבייה או תלמוד תורה. אף על פי שיש שם מי שילמדו בארץ ישראל, לא מן הכל אדם זוכה ללמוד. וכן מצטמא בתומעה של דבריהם לכבוד הבריות, שכבוד הבריות דוחה איסור מדברי חכמים. כיצד? אבל שלח לבית הפרס, הכל הולכין אחריו לנחמו שם, וכן מדלגין על גבי ארונות של מתים לקראת מלכים, משום כבוד מלכות. ארונות של עץ שמניחים בהם את המת, אם יש חלל טפח בין המת לכיסוי הארון, דינו כאויל החוצץ בפני התומעה. וכשאין חלל טפח, אין הארון חוצץ והתומעה בוקעת ועולה. ואף על פי שברוב הארונות יש חלל טפח, גזרו חכמים תומעה על כלל הארונות מחמת המיעוט שאין בהם חלל טפח. ואפילו מלכי גויים, כדי להבחין בינם לבין מלכי ישראל, כשיחזור כבודן למקומן. שלאחר שיחזור כבוד ישראל, יוכל לראות את גודל השכר של מלכי ישראל. וכן כל כיוצא בזה, וכן מתאמה בתומה שדבריהם לדון עם הגויים ולערער עמהן, מפני שהוא מציל מידם, שמציל את ממונו מידם, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר שופטים הלכות הבל בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות הבל בפרק הרביעי ובו 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מנהג ישראל במתים ובגבורה כך הוא, מאמצין עוצמים עיניו של מת, ואם נפתח פיו קושרין את לחיו, ופוקקין נקביו, סותמים את נקבי הגוף כדי שלא תיכנס בהם הרוח, אחר שמדיחין אותו וסכין אותו במיני בסמים, כדי להעביר ממנו ריח רע, וגוזזין שערו, אם היה מגודל מדי, ומלבישין אותו תכריכין תפורין של פשטן לבנים, ולא יהיו דמיהן יקרים. נהגו חכמים בצודר בבגד שווה זוז, שלא לבייש את מי שאין לו, ומכסין פני המת, שלא לבייש את העניים שפניהם מושחרין ברעב. שבתחילה היו מגלים פני עשירים ומכסים פני עניים, בפני שהם משחרים מתוך רעבון, והיו העניים החיים מתביישים שהם נקברים בצורה אחרת, ולכן התקינו שיהיו מכסים תמיד את פני המת. הלכה ב' ואסור לקבור בתכריכין של משי ובבגדים המוזאבין המרוקמין, אפילו לנשיא שבישראל, שזו גסות רוח והשחתה ומעשה גויים. וסובלין נושאים את המת על הכתף עד בית הקברות. הלכה ג' בנושא המיטה אסורין בנעילת הסנדל, שמא תיפסק תיקרא רצועה מסנדלו של אחד מהן, ונמצא מתעכב מן המצווה, שיעצור כדי לתקן סנדלו ולא יוכל להמשיך לשאת את המיטה. הלכה ד' וחופרים באפר מערות ועושים כוך קבר בצד המערה וקוברים אותו בו ופניו למעלה ומחזירים האפר באבנים למעלה. מכסים את המת או את ארונו באפר ויש להן רשאים הם לקבור בארון של עץ והמלווין אותו אומרים לו לך בשלום שנאמר ואתה תבוא לבותיך בשלום. ומציינים את הקברות, מסמנים את מקום הקבורה בסיד כדי שיוכלו הכהנים להיזהר מתאומת הקברות, ובונים נפש על הקבר, מצבה, והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהן, דבריהם הם זיכרונם, ולא יפנה אדם לבקר הקברות. יש מפרשים שמדובר באיסור של פתיחת הקבר, ויש מפרשים שזהו סיום המשפט הקודם שאין לבקר את קברי הצדיקים, כי מעשיהם הם זיכרונם, ואל זכר מעשיהם הטובים אדם צריך לפנות ולהביט. ויש מפרשים שמדובר באיסור הפנייה להשגת רוח טומאה או תקשורת עם המתים על ידי ביקור הקברות. הלכה ה' הגוסס, הרי הוא כחי לכל דבר. אין קושרין לחיו ואין פוקקין לקוויו ואין מניחין כלי מתכות, וכלי מקר, כלים קרירים על טבורו שלא יתפח, ולא סכין אותו ולא מדיחין אותו, ולא מטילין אותו על החול ולא על המלח, שהיו מטילים את המת על חול צונן או מלח כדי שלא ימהר להסריח מחום הקרים והקסתות שמוטל עליהם, עד שעה שימות. והנוגע בו הרי זה שופך דמים. למה זה דומה? לנר שמטפטף, ובהירתו יכולה להימשך זמן מסוים, כיוון שיגע בו אדם, יכבה. וכל המאמץ הסוגר עיניו של המת עם יציאת הנפש, הרי זה שופך דמים, אלא ישעה מעט, שמה נתעלף. וכן אין קוראין עליו ולא חולצין כתף, שהוא אחד ממנהגי האבלות, ולא מספידין ולא מכניסין עמו ארון ותכריכין בבית עד שימות, כדי שלא תתערף דעתו של הגוסס, וכן כדי שלא יתייאשו מלהתפלל עליו. הלכה וב, מי שמתו מוטל לפניו שעדיין לא כברו, אוכל בבית חברו ואינו אוכל בפני המת. אין לו בית אחר, עושה מחיצה בינו ובין המת ואוכל. אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו, מסובב את גופו לצד השני ואוכל. ובין כך ובין כך, גם אם אין המת מוטל לפניו ממש, אינו מסב ואוכל, לא יאכל בהסיבה שהיא דרך קביעות, ויש חשש שישכח צורכי המת, ולא אוכל בשר ואינו שותה יין, כדי שלא יימשך אחריהם ויתעצל מצורכי הקבורה, ואינו מברך ברכת המוצי שלפני המזון, ואינו מזמן ברכת המזון שאחר הסעודה, ואין מברכין עליו, אינו צריך שאחרים יברכו עבורו להוציאו ידי חובה, ואין מזמנין עליו, אינו מצטרף לזימון, ופטור מקריאת שמה, משום כבוד המת ומפני שטרוד במצוות קבורתו, ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות אמורות בתורה, כלומר פטור ממצוות עשה החסור בעשיית איסורים. בשבת מסב ואוכל בשר ושותה יין ומזמן ומברך ומברכין עליו ומזמנין עליו, וחייב בכל מצוות אמורות בתורה, חוץ מתשמיש המיטה שאינו חייב לקיים מצוות עונה, אך אם ירצה, רשאי. נקבר המת, הרי זה מותר לאכול בשר ולשתות יין מעט, כדי לשורות אכילה שבמאב, אבל לא לרוות, כלומר לא ישתה שתייה מרובה, שיכולה להביא לידי שחרות ולהסיח דעתו מהאבלות. הלכה זין, אין משעין את המת, אלא מדחין מיטתו מיד, כלומר ממהרים להביא את מיטתו לקבורה, כדי שלא להטריח את הרבים יותר מדי. וכל המדחה מיטתו, הרי זה משובח, ועל אביו ועל אמו, הרי זה מגונה, שמשום כבודם עליו להאריך בהספדם ולווייתם. הלכה אחת, היה ערב שבת או ערב יום טוב, ואין זמן רב להשתאות ולהאריך בהספד ולוויה, או שהיו גשמים מזלפין יורדין על המיטה, מותר למהר בקבורת אביו ואמו, שלא מיהר אלא לכבוד אביו ואמו. וכל המלין את מתו, מניחו ללא קבורה, עובר בלא תעשה, אלא אם כן הלינו לכבודו ולהשלים צרכיו. הלכה תת אומר הרמב״ם, האבל, ביום הראשון בלבד אסור להניח תפילין ולאכול משלו, וחייב להישב על מיטה כפויה, מיטה הפוכה, ובשאר ימי האבל מותר לו לאכול משלו, ולישב על גבי מפץ, מחצלת או קרקע, ומניח תפילין. ומניין שהוא אסור בראשון להניח תפילין? שהרי נאמר ביחזקאל, פארך חבוש עליך, ופאר הוא כינוי לתפילין, מכלל שכל העם אסורין. כאשר בישר השם ליחזקאל שאשתו תיספה במגפה, ציווהו שלא ינהג במנהגי אבלות, ומשם למדו חכמים מהם מנהגי אבלות שאותם צריך האבל לנהוג בדרך כלל. ונאמר לו, ולחם אנשים לא תאכל, מכלל שכל העם אוכלים משל אחרים ביום ראשון, ואסורים לאכול משל עצמן. ועל ידי כך האבל לא יתעסק בהכנת אוכל ויסיח דעתו מאבלות, וכן על ידי שאחרים מצווים לאכילו, ממילא ידאגו לצרכיו ויתמכו בו וינחמו אותו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר שופטים הלכות אבל בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות אבל בפרק החמישי ובו 20 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אלו דברים שהאבל אסור בהן ביום הראשון מן התורה, שמנהגי האבלות ביום המיטה והקבורה הינם מן התורה. ובשאר שבעת ימי האבל מדבריהם אסור לספר, להסתפר ולחבס ולרחוץ ולסוך, ולשמש מיטתו, ולנעול את הסנדל, ולעשות מלאכה, ולקרות בדברי תורה, ולזקוף את המיטה, ולפרוע את ראשו, אלא צריך לחסות ראשו, ולשאול שלום. הכל 11 דבר. הלכה ב' ומיני שאבל אסור בתספורת, שרי זיר בני אהרון, ראשיכם אל תפרעו, מכלל שכל המתאבל אסור לספר שערו. אלא מגדל פרה. לאחר מיטת נדב ואביהו, הזהיר השם את אלעזר ואיתמר, אחיהם שלא לנהוג בגידול השער, ומכאן למדו חכמים שאבל מגדל את שערו ואינו מסתפר. וכשם שאסור לגלח שער ראשו, כך אסור לגלח שער זקנו וכל שער שיש בו, אפילו שער שבמקומות המחוסים, אחד המגלח ואחד המתגלח, אסור לו להסיר שערו. בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים. היה מגלח ושמע שמת אביו, משלים תגלחת ראשו, אחד המגלח ואחד המתגלח. וכן אסור לגלח שפה וליטול ציפורניו בכלי, אבל בשיניו, או שנטל ציפורן בציפורן, מותר. הלכה ג' ומניין שאבל אסור לחבס בגדה ולרחוץ גופו ולסוך, שנאמר, התאבלינה, יואב בן צרויה מצווה לאישה חכמה להתחזות לאישה אבלה, ולבשינה בגדי אבל, ומכאן נלמד שהאבל צריך ללבוש בגדים שאינם מכובסים, ואל תסוכי שמן. ורחיצה בכלל שיחה, שהרחיצה קודמת לשיחה, שנאמר ורחצת וסחת. הגם שהכתוב מדבר על שיחה בלבד, מכך שהשיחה היא השלב האחרון של הרחיצה, מובן שגם הרחיצה אסורה. וכשם שאבל אסור בחיבוס בגדים, כך אסור ללבוש כלים, בגדים לבנים חדשים ומגועצים. אבל בגדים צבעוניים, גם אם הם חדשים ומגועצים, מותר לאבל ללובשם, משום שהם חידושם וגיוצם משפיע על מראיתם באופן משמעותי. וכן בגדים לבנים חדשים שאינם מגועצים, או בגדים לבנים ישנים, אפילו מגועצים, מותר לאבל ללובשם. הלכה הדלת, אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו, ואם להעביר את הזוהמה, מותר, שלא אסור אלא שיחה של תענוג, וכן אסור ברחיצת מקצת גופו בחמין, אבל בצונן, רוחץ פניו, ידיו ורגליו, שאין זו רחיצה של תענוג, אבל לא כל גופו. הלכה ה', מניין לאבל שאסור בתשמיש המיטה, שנאמר, וינחם דוד בבת שבע, אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה, לאחר מיטת ילדם בסיום שבעת ימי האבל, מכלל שהיה אסור מקודם. וכן לא יישא אישה ולא תינשא האישה, אף על פי שאין משמשין מיטתן, ומותר להתייחד עם אשתו, אף על פי שהוא אסור בתשמיש המיטה, ואין חוששים שישמש עמה. הלכה ו', מניין שאבל אסור בנעילת הסנדל, שרי נאמר ביחזקאל, נעליך תשים ברגליך, מכלל שכל העם אסורים. היה בא בדרך, נועל והולך, שלא ייפצעו רגליו, וכשיכנס במדינה, כשנכנס לעיר, חולץ מן עליו. הלכה זין, רמז לאבל שאסור בעשיית מלאכה, זה שנאמר, והפכתי חגיכם לאבל, מה חג אסור בעשיית מלאכה, אף אבל אסור בעשיית מלאכה. וכשם שהוא אסור בעשיית מלאכה, כך הוא אסור לשאת ולתת בסחורה וללך ממדינה למדינה בסחורה. כלומר, לעבור מעיר לעיר לצורך מסחרו. הלכה אחת, כל שלושה הימים הראשונים שהם תוקפו של אבל, אסור בעשיית מלאכה. אפילו היה אני המתפרנס מן הצדקה. מכאן ואילך, אם היה אני עושה בצנאה בתוך ביתו, והאישה טובה בפלך בתוך ביתה. האישה הענייה מותרת בתביעה בפלך בביתה. הלכה תת, שני אחים או שני שותפים שהן בחנות אחת, והראה אבל לאחד מהן, נועלים כל החנות כל שבעה. הלכה יוד, אפילו הדברים המותרים לעשותן בחולו של מועד, אסור להווה לעשותן בידו בימי אבלו, אבל אחרים עושים לו. כיצד? היו זיתיו להפוך. לפני הפקת השמן מניחים את הזיתים בערימה כדי לרקחם, וצריך להפך בהם מדי פעם כדי שלא יתקלקלו מחמת החום שנוצר בערימה. וחדיו לגוף, שצריך לסתום את פתח החביות לאחר נתינת היין או השמן בתוכן, ופשתנו לעלות מן המשרה, שצריך להוציא את הפשתן הגולמי המונח במי השריה לצורך ריכוחו, כדי שלא יירקב בהם, וצמרו מן היורה, שצריך להוציא את הצמר שהונח בקדרה רותחת לצורך צביעתו, שאם יישאר שם זמן רב, יתקלקל, סוחר אחרים לעשותן לו, כדי שלא יעבדו, ומרביצין לו, משקין לו, השקיה מועטת, שדהו, מי שתגיע עונת המים. הלכה י"ד, האריסין, האריס מקבל את השדה מבעליה תמורת אחוזים מן היבול, והחקירין שלו, החוקר מקבל את השדה מבעליה תמורת סכום קבוע של יבול, והקבלנין, הקבלן הנזכר כאן הוא המשלם דמי שכירות קבועים על השדה במאות, הרי אלו יעשו כדרכן, משום שעבודתם של אלו בשדה היא לצורך עצמם, ויש להם הפסד אם לא יעסקו בה. רשאים לעבוד בה גם כשבעליה נעשה אבל, אבל החמרין והגמלין בבהמות שלו, והספנין בספינה שלו, הרי אלו לא יעשו. כאשר לא סחרו אותם לזמן קצוב, הרי זו כסחירות לימים, והגם שהם עושים לצורך עצמם, משום שבאפשרותם לזכור מאדם אחר ללא הפסד, אינם רשאים לעבוד בבהמותיו או בספינתו של אבל. ואם היו מחוקרין או מוזכרין מקודם לזמן קצוב, הרי אלו יעשו. שבסחירות לזמן קצוב, הסוחרים יפסידו אם יזכרו מאחר, ומשום שהם עושים לצורך עצמם, מותר. הלכה י"ב, סחיר יום, העובד עבור אבל בשדהו מקבל שכר יומי, אפילו בעיר אחרת לא יעשה לו. שעבודה בשדה היא מפורסמת, וניכר שעושה מלאכה עבור האבל. הלכה י"ג, האבל שהייתה מלאכת אחרים בידו, בין בקבלנות, שמקבל שכר כולל עבור המלאכה, בין שינה בקבלנות, שמקבל שכר יומי עבור עבודתו, לא יעשה, שהרי האבל אסור במלאכה, ועליו לדחות את המלאכה לאחר ימי אבלו. הייתה מלאכתו ביד אחרים, בביתו לא יעשו, בבית אחרים עושין, משום שמדובר בדבר תלוש והמלאכה נעשית בצנאה, אין חשש שיחסו מלאכה זו לאבל. הלכה י"ד, היה לו דין עם אדם, תביעה ממונית כלפי אדם אחר, אינו תובע אותו כל שבעת ימי אבלות, ואם היה דבר אבד, כגון שמתעתד הנתבע להפליג למדינה אחרת, או שעדיו של התובע חולים ועלולים למות, עושה שליח, כזה אורו הגאונים. הלכת את בב, מיני שאבל אסור בדברי תורה, שרן אמר לי חזקל, הענק דום. חכמים למדו מכתוב זה שהלאבל להיות דומה מלימוד תורה ומשאילת שלום. הלכת את זין, אסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה ובמדרש ובהלכות ובאגדות, דברי אגדה. ואם היו רבים צריכין לו, כגון שאין אחר שילמדם תורה או שיפסוק להם הלכות, מותר. ובלבד שלא יעמיד תורגמן, שלא ימנה אדם שישמיע דבריו לציבור כרגיל בשעת רשע, אלא ילחוש לאחר בצידו, ועל ידי שינוי זה ניכר שהוא אבל, וזה שבצידו אומר לתורגמן, והתורגמן משמיע לרבים. הלכה י"ז, ומניין שאין האבל יושב על המיטה, הזקופה כדרכה, אלא על מיטה הפוכה, שנאמר ויקום המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה, ופרשו חכמים שלא ישב על הארץ ממש, אלא על מיטה כפויה סמוכה לארץ. הלכה י"ח, וחייב לכפות את המיטה, כלומר להפוך את המיטה רגליה כלפי מעלה וצידה העליון כלפי מטה, כל שבעה, ולא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה, אפילו 10 מיטות בעשרה בתים ובעשר עיירות, חייב לכפות את כולן, ואפילו 5 אחים ומת אחד מהן, כולן כופין את כל מיטותיהן, שאין חיוב פיית המיטה דווקא בבית שמת בו המת, אלא בכל הבתים שברשות האבלים. המיטה מיוחדת לכלים או למעות, אינו צריך לכפותה, שאין צורך לכפות אלא מיטה מיועדת לשינה או לישיבה. דרגש, מיטה קטנה, אינו צריך לכפותו, אבל מתיר את קרביטיו והוא נופל מאליו. הקרביטים הם הלולאות שבהן מחזיקים וקושרים את מצע האור למסגרת של המיטה, ועל ידי התרת הלולאות מצע האור נשמט למטה. מיטה שנקליטיה יוצאים ממנה, שהרי אי אפשר להופכה, שיש לה שני עמודים משני צידי המיטה לצורך פריסת סדין עליה, ואין אפשרות להעמיד את המיטה הפוכה על עמודים אלו, זוקפה ודיו, כלומר משאירה זקופה ואינו צריך לכפותה. הפך כל מיטותיו, והיה הוא ישן על גבי מיטת אחרים, או על גבי כיסא, או על גבי ארון, או על גבי קרקע, לא יצא ידי חובתו, אלא ישן על גבי מיטה הכפויה, במשך 7 ימי אבלות. וזאת נוסף לחובת הישיבה על מיטה כפויה ביום האבלות הראשון. ויש מפרשים שגם חובת השינה היא רק ביום הראשון. הלכה י"ט, מניין לאבל שאסור בפריאת הראש, בגילוי הראש מכיסויו, שהרי נאמר ליחזקאל, לא תעתה על שפם, שלא יעטוף את ראשו עד שפמו כדרכם של אבלים, מכלל ששאר האבלים חייבים בעטיפת הראש. והסודר שמכסה בו ראשו, שרגיל לחסות בו את ראשו בכל ימות השנה, עוטה ממקצתו מעט על פיו שנאמר, והשפם יעטה, בהנהגת המצורע שנוהג כמנהגי האבל. ותרגם אונקלוס הגר, כאבלה, כאדם אבל, התעטף. הלכה כף אומר הרמב״ם, ומניין שאבל אסור בשאלת שלום, שנאמר, הענק דום. כל 3 ימים הראשונים שהם תוקפו של אבל, מי שנתן לו שלום, כגון שלא ידע שהוא אבל, אינו מחזיר לו, אלא מודיעו שהוא אבל. ומ3 ועד 7, מי ששאל בשלומו, מחזיר לו שלום. ומ7 עד 30, שואל בשלום אחרים, אבל אחרים אין שואלים בשלומו עד לאחר 30 יום. ועל אבי ועל אמו אין שואלים בשלומו עד לאחר 12 חודש. אם בשאלת שלום נאסר האבל, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק, שנאמר דום. ולא יוחז תינוק בחיקו, שלא הביאנו לידי שחוק, ולא ייכנס למקום שמחה, כגון בתי המשתאות וכיוצא בהן. עד כאן משיעור עמי ברמב״ם בספר שופטים בלכות אבל בפרק החמישי, וירצון שיתקיים, והפכתי אבלם לססון, וניחמתים ושמחתים מגונם, בגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו, יבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.